בבוקר השיעור לעילוי נשמת נקש יהודה ושלמה. אנחנו, אם אני זוכר טוב, נכנסים לסוגיה של נבל הכרמלי. עד כמה שדעתי מגעת. זה פרק ארוך שיש בו פשט הרבה מאוד קשיים. אז ננסה ללמוד אותו ביחד בעזרת השם. כותרת היא וימות שמואל. ויקבצו כל ישראל ויספדו לו וגבירו בטוב ברמה ויקם דוד וירד במדבר פרן. אנחנו רק רואים שכששמואל מת, אז לכאורה הקדמה, זה חייב להיות פסוק שבלעדיו כנראה לא נבין טוב את מה שקרה במדבר פרן. זה על רקע מתוך של שמואל. על רקע מתוך של שמואל אנחנו רואים גם שדוד מרגיש צורך להתרחק, שמסוכן יותר, מסובך יותר, הוא הולך למקום ש יותר למדבר, יותר דרומה. ועכשיו אנחנו עוברים לפרשה של נבל. ואיש במעון הוא עשה בכרמל, ואיש גדול מאוד ולוצון 3,000 איזים, ואיש בזוז צונו בכרמל. זה אצלנו בעצם, אנחנו זוכים כמעט לגעת בפסוקים האלה. מעון וכרמל של היום הם קרובים מאוד למעון וכרמל של פעם. הוא גר במעון, במעשה הוא אומר רשו מקניו וקניינו בכרמל גדול מאוד. אומר רשי עשיר, תראו כתוב לא מצא בת אני דרך הניסה בת גדולי הדור. גדולי הדור גם שם רשי בפסחים גם בית המדבט אומר שזה עשירים. לא כל מי שיש לו כסף הוא עשיר. ברור שהמילה גדול יש לה קונוטציות הרבה יותר מעשיר, כי גדול זה נכון, חלק מהתארים אלוקים גדול. אז רש"י שולח את זה למילה עשיר, אבל גם עשיר, גם מי שעשיר, הנתון הזה שהוא עשיר זה בהחלט גדול. המקרים לא רק זה שיש לו יותר כסף, גם יש לו הרבה יותר כוח והרבה שלו יותר השפעה, והוא גם יודע לייצר את הכסף, הוא יכול לעשות הרבה דברים שאנשים אחרים לא מסוגלים לעשות למרות שהם רוצים. יש לו עוצמה כלכלית מאוד מאוד גדולה. והיא בזאת צונו בקרמל, שם האיש נבל ושם אשתו אביגיל, והאישה טובת שכל ויפת תואר, והאיש קשה ורע מעלילים, והוא חליבי, חליבי, כמו שרש"י מסביר, וחז"ל אומרים, מבית יהודה, מצאצאי כלב, בן יפונה, שכבר נפגשנו בו, שאחד ממנהיגי ישראל, הוא שייך לאחד הבתים המפוארים יותר במלכות יהודה. אם אשתו אביגיל, טובת שכל ויפת תואר, חז"ל אומרים לנו שהיא אחת משבע נביאות. אם הוא נשוי לנביאה, גם זה כמו זה שיש לו הרבה כסף. גם זה אפשר להתייחס באופן מקרי חיצוני, סתם ככה בפוקס נהיה לו הרבה כסף, בפוקס הוא התחתן עם נביאה. אנחנו מאמינים שהדברים הם לא פוקסים, גם אם הכסף הוא הרוויח מפעל הפיס ולא נראה ככה, אז אשתו בטח לא הרוויח מפעל הפיס. יש איזו התאמה פנימית נשמתית בינו לבין אביגיל. האיש קשה, שיש כאלה שהיו רואים בזה בחינה טובה, מילה טובה, קשה זה קשה לקופף אותו, קשה זה הוא לא מושפע בקלות, ויש מעלות בלהיות קשה. אבל רע מעללים זה כבר קשה למצוא לזה מנגינה טובה בביטוי הזה. וישמע דוד במדבר כי גוזז נבל את צונו, וישר דוד 10 נערים, ואמר דוד לנערים אלו חרמל ובתם אל נבל, ושאלתם לו בשמי לשלום, ואמרתם כל החי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. יש פה יחס מאוד ידידותי, זה ממשיך, הוא גדול, הוא נשוי לנביאה, זה שהוא רם העללים, זה לא תמיד בא לידי ביטוי במציאות החיצונית. קשה זה תכונה בלב, רע מעללים זה נראה, שמע כאילו בעברית שלנו שהוא עושה המעללים שלו, פשוט דבר הדברים שהוא עושה הם דברים רעים מאוד. אנחנו רואים את כל סדרת השלום האלה שדוד שולח אליו, שהוא פונה לה באופן חיובי, אתה שלום, אתך שלום, אוכל לשאול לך שלום, ואתה שמעתי גוזים לך, אתה רואים השורים לך, אמנו, לא יחלמנו, לא נפקד להם מאומה, כולמי אותם בכרמל. שאל את נערך ויגידו לך, וימצאו עניין לכם בעיניך, כי היום טוב באנו, נענה את השאת נמצא אתך לעבדך ומנחה לדוד. בנך, דוד קורא לו בנך, אני הבן שלך. ועבור נער דוד, אמרו נבל, ככל דברים אל השם דוד, וינוחו. אז הרקע הוא כזה, הרקע הוא כזה שדוד ירד למדבר, נבל גר על ספר המדבר, אפילו היום מעון וכרמל זה על גבול, אפילו מעבר לספר המדבר, זה כבר גולש לפעמים בתוך המדבר, והמדבר, הבעיות שבמדבר זה לא זה שאין מים ולא זה שאין צמחייה, בעוד שהמדבר הרבה יותר קשות. אנחנו נראה בהמשך כשדוד ילך לאחיש מלך גת, אז הוא פושט על המלכים, על חוות המלכיות שפזורות באחרי המדבר, וכשאחיש שואל אותו מה הוא עושה, אז הוא אומר פשטתי על חוות חקלאיות ישראליות שפזורות באותו מקום בספר המדבר, במדבר, ואחיש מקבל את זה. אנחנו רואים גם שבציקלג, כשדוד יצא להשתתף עם שאול או נגד שאול מלחמה בגלבוע, עד שהוא חוזר בינתיים באו המלכים וגם שבו את כל הנשים והרכוש שבציקלג, הם עשו את זה בהרבה, נגד רחמלי ונגד קני. דרום מדבר יהודה זה שטח שקרוב לשטח הפקר. הבעיה במדבר זה שוסי המדבר, הבעיה במדבר זה פרעי המדבר, זה שקשה מאוד להשליט שם שלטון ומשטרה וחוק, ולכן זה גם גבול, ולא עשו חומה אפילו היום במדבר. תראו מה קורה במדבר בדרום, עם האמצעים של אז, הטכנולוגיות של אז ויכולות השלטון של אז, אז המדבר הוא שטח פרוץ, ולכן ברור שמי שחי במדבר משלם מחירים כבדים מאוד, זה חלק מהחשבון שלו. כמו בכל עסק, אתה יודע שיש לך אחוזים של הפסדים, כשיש לך כמויות כאלו של סון שצריך לראות, 3,000 ו-1,000 עזים, 4,000 ראשי בקר, אז זו קבוצה גדולה שרואה צון שמפורקת כנראה להרבה דברים קטנים, זה לא יכול להיות אחרת אתה לא יכול להביא 4,000 צון לשטח, הם ישמידו מיד, יחסלו את כל מה שאפשר לראות שם והצטרכו לזוז כל יום שטחים מאוד מאוד גדולים, הגיוני שמתפזרים. אז מה ההנחה הזאת שבעזרת השם הרוב הסביר יגיע? אז מה דוד עשה? דוד העניק שירותי הגנה נגד אותם שוסי מדבר. הוא אומר לו, אתה שלום ובתך שלום, וכל אחי זה הלוואי שנמשיך לחיות ככה, הלוואי שתהיה ככה בשנה הבאה. זה ברכות, הקומנטיים לנו לפי רשי, מזל חי וקיים, אתה שלום ובתך שלום וכל שלך שלום, ושמעתי כי גוזזים. ולכן אנחנו עכשיו מצפים לאיזושהי תמורה, אנחנו גייסנו את עצמנו להגן עליך, לא החלמנו ולא נפקע לך מאומה כל ימי אותם בקרמל. זה לא פרוטקשן, זה משהו מתבקש מאוד, טבעי מאוד, אמיתי מאוד. שאל את נעריך ויגידו לך, ונמצאו נראים לכם בעיניך, כי על יום טוב בנו, תנאי נעת אשר תמצא את חלב דחל ומנחה לדוד. יש פה שום דגש על שיחה מאוד ידידותית שבאה מקום טוב ונעים ומכבד, הרבה הרבה מעבר לזה, השקענו בך, תן לנו קצת. הוא אפילו לא אומר מה, נענה את אשר תמצא ידך, זה איזה מין ביטחון כזה, אמון כזה. לא החלמנו, אומר רשי, בטח שלא העלבנו אותם, אני מבקש כסף הזה שלא העלבנו אותם, חס וחלילה, מה אני שודד ים. לא החלמנו, אומר רשי, לא קרה שהם היו צריכים משהו ולא סידרנו להם את זה, לא קרה שהם יצאו מאוכזבים מאיתנו, עטפנו אותם מעטפת ביטחון, תביא משהו. ויבואו נראה דוד אמון נבל ככל הדברים האלה בשם דוד, וינוחו. כשהציפייה של דוד היא שהוא ודאי יענה, נבל עונה מאוד מאוד לא יפה לדוד, הוא מעליב את דוד. ויען נבל את דוד לדוד ויאמר, מי דוד ומבין ישי, היום רבו עבדים מתפרצים משפטים מפני השנה, ולקחתי את לחמית ממאי תפחתי אשר טבעתי לו בזית, ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אין מזה. מה יכול להיות שהוא לא פר, יכול להיות שהוא לא הוגן, יכול להיות שהוא קמצן. בסדר, דוד לא חתם איתו חוזה, וגם הוא חתם איתו חוזה, אז כולם מפר חוזה, הוא לא רוצה. ויפכו נערי דוד לדרכם וישוב ויבוא ויגידו ככל הדברים האלה. התגובה של דוד היא זאת שמעוררת קשיים באמת עמוקים מאוד, שצריך לתת להם תשובות טובות מאוד, אחרת לא נרגע. ויאמר דוד לאנשיו, חיגרו איש את חרבו, ויחקרו איש את חרבו, ויחגור גם דוד את חרבו, ויעלו אחרי דוד כ-400 איש ו-200 ישבו על הכלים. גדוד יוצא לקרב. על מה יוצא לקרב? נבל, שיהיה נבל כמה שאתם רוצים, שיהיה מנובל לנבל הזה. אין שום היתר שבהלכתי שבעולם להרוג אותו. אין דבר כזה. מי שתפס את החנייה זה באמת מאכזב, זה באמת לא פייר. זה לא לוקח, ודוד פה יוצא לקרב. דוד יוצא לחסל יהודים, לרצוח יהודים, על זה ש... נניח ששילמתי לך חוב, או נניח שעברתי לחוקי הנימוסים ועל דרך ארץ הייתי כפוי טובה, נניח, זה לא נותן שום מקטיון, אז שימו לב, הוא לוקח גם 400 לוחמים, לחגור משחרבוזה, לבדוק את האפרות ואת הפקה, מאות מחסניות, זה לא רק נבל יהרג, אני על נבל לא מבין איך מותח על ההרוג אותו. גם הוא באמת נבל, הוא להביא גל אשת נבל, יגיד נער אחד מהנערים, למור אני שלח דוד מלאכים המדבר לבר חדוננו ויעת בהם, ואנשים כך אומר, זה אחד מהנערים של נבל. טובים לנו מאוד ולא הוחלמנו ולא פקדנו מאום הקולמי תלכנו איתם להיותם בשדה, הוא מפרט יותר מדוע נבל כן חייב לדוד, חומה היו עלינו גם ללא גם יומם כל ימי היותנו איתם רואים הצון, ואתה דאי וראי מה תעשי כי חלתה הרעה אל אדוננו ועל כל ביתו. הנער של נבל יודע שנבל וכל ביתו מחוסלים. ששוב אני לא אגיד לכם כמו מה זה נשמע, זה אתם יכולים להקשיב לבד, אבל זה לא נשמע משהו שמתאים לדוד המלך ולא לאף אחד מהיושבים פה בחדר, בגלל שמישהו פגע בנו, מישהו עקץ אותנו, אז אנחנו עכשיו הולכים לחסל אותו ואת כל ביתו. והוא אומר הנער לאביגיל על בעלה בלי כפפות, ובן בליעל מדבר אליו, אין מה לדבר איתו, מדבר איתו הוא רק יחס עלינו. ואתם אומר, אבו גיל כתוב, למרות שזה אביגיל. ותיקח 200 לחם ושניים מבלי יין וחמש צון עשויות וחמש שעים קלים ומאה צימוקים ומאתיים ולים וטסים על החמורים. שאני לא יודע בדיוק, לא מאמין שזה 100 צימוקים, כנראה 100 גושי צימוקים. 100 צימוקים ו-500 איש זה 5 אנשים על צימוק. בכל מקרה זה לא הרבה. 200 לחם זה גם לא הרבה יותר מ-5 צון עשויות למשל. צלטה 5 צון. 5 צון זה לא הרבה, זה באמת לא הרבה. 2 מבלי יין, באיזה גודל זה נבל? נבל זה נוד. נבל לוקחים מאור של בהמה שפושטים אותו מעליה וקושרים אחרי זה את הפתחים וממלאים את מיין. זה כמות מכובדת, אבל זה לא יותר מדי גדול. 200 לחם זה, איך אומרת הנבואה שם עם אלישע, שהיו שם... היה שם נס שכמה לחמים הספיקו לכמה אנשים. עשרים לחם למאה איש, כל 5 אנשים. לא ככה אתה אומר? נדפדף תוך כדי דיבור ונראה כמה זה היה. אבל הלחמים של אז כנראה היו יותר כמו פיתות, משהו יותר קטן משלנו, גם זה אולפות. אז זה לא כמות שהשכר שדוד ציפה, אם דוד ציפה לקבל שיהיו לנו חומה, והנה מצאנו את זה. ואיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש אלים לחם ביקורים 20 לחם שעורים, ויאמר תן לעם ויאכלו, ויאמר שאותו מה אתן זה לפני 100 איש, ויאמר תן לעם ויאכלו, כי יכול אמר אדוני יכול ויותר ויתן לפניהם ויאכלו ויותרו כדבר השם. היה נס נורא גדול שמאה אנשים אכלו 20 לחם, ווואו, כאילו זלזל מה זה. 20 לחם של היום למאה אנשים, בסדר, אני לא יודע אם כולם יצאו חנוקים מאוכל, אבל זה לא מגוחך, זה יוצא כל אחד איזה 4 פרוסות, אני יודע, לא ספרתי בדיוק, זה לא איזה משהו, זה לחם כנראה הרבה יותר קטן משלנו, לחם בתקופת התנ"ך, תודה, ולכן שהיא לוקחת לו 200 לחם, אז זה כמות מכובדת, זה בטח לא השכר שדוד ציפה לו, זה מה שאני מנסה לומר. ותאמר לנעריה עברו לפניי הנה אחריכם באה, ולאישה נבל לא יגיד, והיה היא רוכבת על החמור ויורד בשאת הרר, והנה דוד ואנשיו יורדים לקראתה ותפקוד אותם. עכשיו חוזרים לדוד, פסוק כ"א כ"ב מתאר את דוד כנראה מדבר עם עצמו, מחשבות של דוד, זה מה שקריטי, יכול להיות שדוד גם אומר את זה בקול, אבל מה שחשוב, מה יש לדוד בראש בשעה שהוא רוכב בסתר ההר לקראת נבל, מה יש לו במוח, הנביא מתאר לנו. ודוד אמר אחלה שקר, שמרתי את כל השעה הזה במדבר ולא נפקע משהו לא מאום, ויש לי רעת תחת וסתם עבד עליי, כה יעשה אליהם לרויבי דוד וכה יוסיף עם השאיר מכל השלו הדור הבוקר משתים בקיר, שזה כלב, כך אומר הפירוש של נבירשי, אפילו את הכלבים אני מחסל. בסדר, נו, מה מסכנים הכלבים, מה הם עשו, מה, אבל אנחנו מבינים שזה לא רק הכלבים ימותו שם. מה זה אם השיר מכל השלום? מי ירשו עליך? מה אתה? בקיצור, ההתנהגות זה מפגין פה, היא לא איזה קשר מוסרי כזה, לא יפה. זה משהו שאנחנו לא יכולים לקבל מאנשים במדרגה הרבה יותר נמוכה ופחותה מהשברים. לא יכול להיות שאחלה שקר שמעתי את כל השבועים. זאת לא סיבה למות. בטח דוד, שכל כך הרבה פעמים יכל לפגוע בשאול, שהיו לו סיבות, והצדקות הלכתיות לפגוע בו, והוא נשמר מכל נשמר, ועיקר ליבו וקרבו אותו על זה שהוא קרת את כנף המעילה של שאול, פתאום פה התנבל בגלל שהוא פגע בו, אז הוא נשבע בשם השם, זה גם לא רק... מהפשט. בכלל, יש מחלוקת תנאים. רבי יהודה אומר שמשתים בקיר, אני לא יודע איך הכוונה, אנחנו הגיעים מזה לזה, הכוונה שבני בנים, אפילו את הנכדים שלנו מחסל. לא רק אותו ואת הבנים, אפילו את הנכדים שלו. שאם חשבנו על הכלב ומסכן, הנכדים שלו בטח אנחנו לא מבינים למה להרוג אותם, ואנחנו סוגרים את הסוגריים, שתיארו לנו מה חושב דוד, ומגיעים לרגע הפגישה. ותרא אביגיל, אני קורא בינתיים מהר את הפרק, את דוד ותמהר ותרד מעל החמור, תיפול אף דוד על פניו ותשכחו ארץ, ותיפול על רגליו ותאמר בי, אדון, בי אני אדוני אהבון. אני אשמה, כך היא אמרה. למרות שאין שום קשר בינה לבין האשמה הזה, אין בה שום אבון שבעולם. ותדבר נעמתך באוזניך ושמע את דברי אמתך. שימו לב, זה לא רק שדוד קרא לו משהו מוזר ופתאום הוא החליט שהוא צריך לחסל את נבל ואת כל השם לו. הנער הזה לא ידע מה דוד חושב. הנער ידע רק מה התשובה של נבל לנערי דוד. והוא רץ מעל אביגיל ואומר, העסק סגור, אנחנו מחוסלים. ואביגיל פה מגיבה גם כן, כולם מגיבים, כאילו זה ברור שדוד ילך לחסל את נבל. הם גם צודקים, רק אנחנו לא מבינים למה. אז אביגיל מתחילה לשכנע את דוד, דבר נעמתך מוזמי כל שמה דברי המתך. אני אשים אדוני את ליבו אל איש הבליעל הזה על נבל, כי חשמו כן הוא נבל שמו, הוא נבלה אמו. ואני עמתך לא ראית נערד מישהו שלחתי. שלחת. ואתה אדוני, חי אדוני וחי נפשיך שמונה אחד נעים מבוא דמים, וראשע ידך לך, ואתה יוכל נבל אוביך ומבקשים על אדוני רעה. אל תשלח אתך, היא אומרת לו. חי נפשך שמנעך שם בו בדמים. אם דוד יהרוג מישהו שאסור להרוג, אז דוד מחוסל. פגיעה במי שרוצח היא הרבה יותר פגועה, פגיעה עמוקה במי שנרצח. מי שנרצח הפסיד את העולם הזה, מי שרצח הפסיד הרבה מעבר לעולם הזה, הפסיד את העולם הבא. בטח אם זה משיח השם, בטח אם קדוש ישראל, בטח אם זה דוד מלכנו. שני הרוצח הלא אוהב בכבוד, אנחנו גם לא כך מבינים איך היא משכנעת לו. אני רק רוצה קצת להתייחס. נבל כי כשמו כן הוא נבל, שמו נבלה אמו. מה חשבו ההורים של נבל בברית שהם קראו לו בשם הזה? אביגיל לא כך מפתיעה אותנו, נכון? אביגיל קוטלת את נבל, נבל הוא נבל. הייתה משמעות אחרת לנבל. אני בכוונה התחלתי את הפרק שנבל זה אדם שאם היית מביא אותו לבית משפט, אז דוד היה חוטף עונשים כבדים. אני מתארץ מהרבה סיבות, בית משפט פדרלי מה שנקרא, או משפט העיתונות ומשפט הציבור, בכל זה דוד היה יוצא בהפסד מטורף, משום שנבל כנראה לא היה חייב לדוד. הם לא קרתו חוזה, הם לא עשו קניין, הם לא סיכמו הסכמה, הם לא שכר אותו, הוא לא סיכם אותו שום דבר. הוא עשה לי טובה ועזר לי הרבה, יש לי נהנה, יש כל מיני סדרים הלכתיים שאני לא יודע איך החוק החילוני מתייחס אליהם. מעבר לזה אמרנו לכם שנבל ממש לא, ממש אף אחד לא חושב שנבל הוא מנובל. הנביא קורא לו גדול והוא נשוי לנביאה, ודוד אם אמרנו אליו לבנך לדוד, דוד מתייחס אליו בצורה מאוד חיובית ומאוד מלאת חן. ודוד אל תשכחו שהוא חצי את נדב לשרת את נבל ולשמור אותו ולהגן עליו. זה לא שנבל ביקש. דוד ראה צורך פנימי בעצמו. אם נבל כשמו כן נבלה הוא נבלה אמו, אז מה אתה בכלל תורח ששי יפסיד? מה אכפת לך מכל הפסד? אביגיל מחדשת לדוד שכשמו כן נבל שמו נבלה אמו. אין לנו פה דברים עם מפרשים, נכון? כמה דברים, אז בלי דברים מפרשים. למה אני... יש דברים?
אה, לא.
כמה דברים. בגלל ש... בפרשת האזינו כתוב על השם תגמלו אותו עם נבל ולא חכם. רשי, לא, אני רציתי דקה לתרגום ירושלמי. עזוב, אל תלך. מה זה עם נבל ולא חכם? על השם תגמלו זו עם נבל ולא חכם. אז אונקלוס אני חושב מתורגם עם תפישו, תפישו ליבאיו, עם נבל ולא חכם. מה הקשר בכלל בין נבל לחכם? נכון? נבל זה התנהגותי וחכם זה במוח, בתבונה. אז אולי זה הפסוק אומר, הוא גם מנובל וגם לא חכם. השם תגמלו זו עם נבל ולא חכם. אבל יש, זה הפירושים, ברוב הפירושים המילה נבל בפרשת האזינו, אבל יש פירוש אחר, ביטוי שמופיע בספרים פנימיים מאוד, שמדבר על, גם בגמרא ביטוי הזה מופיע, אבל ביטוי שמופיע יותר בספרים פנימיים, שמדבר על נובלות חוכמה של מעלה. מה זה נובלות? נובלות זה ביטוי של לקוח מעולם החקלאות בגמרא, של צמחים שנופלים לבד, מפירות שנופלים לבד מהעץ. זה לא נובל כמו נבלה, כמו נבלה. נבלה זה כמו טרפה ונבלה. נבלה זה בהמה שמתה לבד, בלי ששחטו אותה, בלי שנפצעה, מתה מזקנה ומחלה. זה נבלה. אבל יש פירוש אחר, פירוש אולי דומה למסגר את המילה נבל, אולי זה שייך ליובל. יש את היות אחרות של השורש הזה, ועם נבל ולא חכם זה עם שהגיע לתורה. זה עם נבל ולא חכם במובן שאיך אתם יעזים לגמור את זה להשם כשאתם כזה עם גדול שהוא נבל ולא חכם, במובן החיובי של המילה. מה זה במובן החיובי? מה שמופיע שם זה שעם שזכה לקבל את התורה העליונה, השמיים, עם שקדוש ברוך הוא הזיל למענו תורה מהשמיים. זה לא עם חכם. אם אתם הייתם חכמים ואתם לבד חידשתם את התורה, בסדר, יכול להיות שאתם עוזבים, גומלים את זה להשם. אבל איך אתם מעיזים לגמול את זה להשם שאתם לא חכם אלא נבל? שוב, אנחנו רגילים מאוד 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 למשמעות נבל של אביגיל אומרת פה, אבל אביגיל אומרת את זה, זה נשמע גם כמו חידוש. באמת יש בנבל שתי שכבות כאלה, זה ברור לאורך כל הפרק. נבל מתנהג, מדבר כאילו דוד הוא הפושע והוא הצדיק הגדול. כבר עכשיו ראינו שהוא מגיב אל הדברים של דוד. מי דוד ומבין אישה, יום רבו עבדים מתפרצים שפני אדוניו, ולקחתי לחמים מים תבחתי שטבחתי לגוז, בכלל בשבילי מה טבחתי לגוז הזה? אני עושה את זה לפועלים, אני עושה את זה לאנשים שאני מחויב להם, ואני פתאום אתן את זה למי שאני אין מושג מי הוא, מה פתאום שאני אתן? זה בכלל לא שלי, זה אחריות אל על האנשים שיש לי מחויבות כלפיהם. ודוד, שוב, דוד במשפט המוסרי הפשוט שלנו, ההלכתי הפשוט שלנו, ברור שמה שאביגיל אומרת זה נכון מיליון אחוז. אנחנו בכלל לא מבינים למה אביגיל הייתה צריכה לעשות את כל הטקס ולשכנע אותו ולהפיל. רש"י אומר שכשהיא אמרה בי אני אדוני אהבון, זה ודאי אין איזה שום קשר למציאות. למה היא אמרה את זה? היא אמרה את זה כי מתחילה אמרה כך כדי שיתה אוזן לדבריה, לסוף אמרה לו האמת. האמת היא אני עמתך לא ראיתי את נערי אדוני, האמת היא חבל שאני לא ראיתי, אם אני הייתי רואה הייתי מטפל בזה כמו שצריך. והנה ואתה הברכה הזאת אשר הביא שפחתך לאדוני. אתם שימו לב שיש פה פעם שנייה כביכול איזה טעות, במקום שקראו לה אביגי קראו לה אבו גיל, שאני לא יודע מה משמעות השם הזה, אבל גם פה מחליפים אותה. היא מחליפה את עצמה מנקבה לזכר, ואתה הברכה הזאת אשר הבאתי, הביאה, במקום זה כתוב אשר הביא שפחתך, ואף פעם הטעויות האלה הן לא מקרות, הן לא מקרות, ודאי לא טעויות. וניתנה לנערי המתלכים ברגלי אדוני, סענה לפשע המתך, כי עשו יעשה אדוני לאדוני בית נאמן, כי מלחמות מה אדוני נלחם, וראה לא תמצא וחם ימיך, ויקם אדוני לרודתך ולקש נפשך, ואתה שאני צורה וצורה חיים, את אדוני אלוהיך ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. שבכל זה היא בעצם אומרת לו, אם אתה תקשיב לי זה מה שיהיה. אם אתה תקשיב לי, אז נפש אדוני צרורה בצרור החיים. אבל אם אתה לא תקשיב לי, ברוך השם השם מן החמים, בוא בדמים. אבל אם אתה כן תבוא בדמים, אז זה לא היה ככה. והיה כי יעשה השם לאדוני כבר אשר דיבר את הטובה עליך וצבחה, נגיד אל ישראל, תהיה מלך בסוף, ולא תהיה זאת לך לפוקה ומכשול לב לאדוני, שפוך דם חינם ולהושיע אדוני לא. אתה אמור להיות מלך וכך אחריות, וזה יערוס את כל היכולת שלך להיות מלך, זה יהיה לפוקה לך. והטיב אדוני לאדוני וזכרת את אמתך. מה זה זכרת את אמתך? אנחנו גם צריכים לחפש נבואה פה בתוך הפסוקים, כי חז"ל הבינו מתוך הפסוקים שהיא נביאה. וזכרת את אמתך, זה הנבואה. כן, זה גם נבואה מנילה. וזה הנבואה משום ש... מתנבט שהוא התחתן איתה. הוא התחתן איתה. מהר מאוד אחרי שנבל מת, הוא התחתן איתה. זה נבואה, אפשר להבין את זה בצורה אחרת. הירושלמי ממש לא מבין את זה כנבואה. הירושלמי עומד מלמד שפקרה עצמה, שאמרה לו שיקחן אל אישה, וכיוון שפקרה עצמה, פגמה כתוב, בכל קרי עד קרי אבי גאיל, חוץ מהפסוק הזה, פסוק למד ב', ויאמר דוד לאביגל, נפלה ליוד, נפל השם השם, בגלל שהיא לא הייתה צריכה להגיד את שלושת המילים האחרונות של פסוק למידה. בכל כן דוד משתכנע, וברוך תעמך ומוחד אשר קיליתיני היום הזה בו בדמים וראשע ידי לי. ואולם הוא לא מדתר, הוא לא אומר איזה משוגע הייתי, הוא מתעקש דוד, חי אדוני אלוהי ישראל שמנה אני מערה אותך כאילו למיארת בתבות לקראתי, כי אם נותר לנבל עד אור הבוקר משכנים בקיר. אנחנו מנסים להבין לא למה דוד חזר בו, אנחנו מנסים להבין למה דוד בכלל חשב לעשות את זה, ולמה גם עכשיו אחרי שהוא חזר בו. השכנוע של אביגיל נשמע מאוד מאוד פשוט ויסודי. איך הוא עדיין מתעקש? וואו, אם לא היית מגיע הייתי מחסל אותו. זאת אומרת, זה ודאי, זה לא הלכתי להפחיד אותו. עד אור הבוקר הכל היה נגמר. זה פרק א', אנחנו נראה גם את נעבור קודם בפשט על התגובה של נבל הסיפור הזה, ואז נחזור. ותבוא אביגיל אל נבל, והנה לו משתה בביתו כמשתה המלך, ולב נבל טוב עליו ושיכור עד מאוד, ולא יגיד לו דבר קטון וגדול עד אור הבוקר. ויהי בבוקר יצאת היה מנבל, ותגד לו אשתו את הדברים האלה, וימות ליבו בקרבו, והוא היה לאבן. למה מת נבל? למה ליבו של נבל מת בקרבו? זאת השאלה הגדולה, זאת שאלה גדולה. והיה מתאים בו בתיאור פירושת דבר, זה שבץ כזה מוחי, סוג של שיתוק, אובדן שתונות. מה קרה לנבל? מה אמרה לו בכלל אביגיל שגרם לו לאבד הכל? היא אמרה לו דברים פשוטים, ואתה גוד לו אשתו את הדברים האלה. מה היא אמרה לו? היא אמרה לו שמה? שהיא הלכה לדוד ונתנה לדוד פרס ועצרה את דוד, והיה צריך להרגיע אותו, נכון? צריך לשמח אותו. אפשר להבין זה בכמה משום. אפשר להבין ש... קודם אני אומר את ההבנות שקשות לי, אני אגיד במפרשים, כי הם לוקחים את זה למקום שנשמע לי בהתחלה מסובך. ותגיד לו את כל הדברים האלה. בואו נחפש איפה הפרשנים נמצאים בו. אז מוארי קרא, את המוארי קרא זה מתאים לי, אז אני חכה איתו בסוף, בסדר? את כל הדברים האלה, אני לא רואה את מה שהפריע לי פה. הרלב"ג אומר שני פירושים. בסדר, בוא נתחיל ברלב"ג. למה מת ליבו בקרבו והיה לאבן? אמר זה על צד ההפלגה, זאת הוא לא באמת נהיה לאבן, זה נהיה משותק. למה? לרוב הדאגה שהיה דואג שני דברים, לרוב הדאגה ולרוב הפחד. לרוב הדאגה שהיה דואג על גודל המנחה, הוא היה איזה מין קמצן כזה, הוא אומר וואו, נתת לו כל כך הרבה, ומרוב אלם אז הוא חיסל את עצמו. הפירוש שני זה לרוב הפחד שהיה לו מדוד. מה קשה בלהגיד? הפירוש הכי פשוט זה להגיד מרוב הפחד שהיה לו מדוד. וככה מוארי קרא באמת אומר שעליו דילקתי קודם, בוא נקרא את זה עכשיו. הגידו לו שהיה דוד מגזם אותו, מגזם זה הולך לחצל אותו, כשהוא שמע שדוד בא להרוג אותו אז הוא מגיב ככה. אז יש לנו הבדל גדול בין נבל של אתמול לבין נבל של היום. אתמול נבל יצא כזה גבר, נכון? נבל לא אומר לדוד לא, הוא אומר וואלק מי דוד ומי בן ישי רבו העבדים ותוציא שמי אדוניו, לקחתי את אבכי ואת יני ו... נתתי לאנשים שלא ידעתי מי הם, מה? כי הוא לא סופר את דוד. הרי כולם יודעים מי זה דוד, כולם מבינים מי זה דוד. אתם רואים מהדיבורים של אביגיל לדוד, שזה שדוד הולך להיות מלך. דוד היה זה שהיה יוצא ובא לפני שאול למלחמות. דוד חיסל את גוליאת. דוד אבי כמר לאשתו 200 עורלות פלישתים. דוד חיסל פלישתים רבים, גם הציל את קהילה. כולם יודעים שדוד זה דוד. והנבל עומד מולו במין אדישות אותי ולא סופר ולא מתחיל ולא אכפת לו. הוא יודע שהוא לא מדבר עם חתול פרפרי, נכון? הוא מדבר עם אחד שיש לו גדוד רציני ומפחיד מאוד, שהוא גם ידע טוב מאוד שהם שמרו עליו, הוא יודע מפני מי הם שמרו עליו. אז הוא יודע להילחם בעמלקים ובשוסי המדבר, הוא יודע לחסל אותם, והנערים מעידים לו שבאמת הם היו למגן, והוא הרוויח המון המון כבשים בזכות ההגנה הזאת. אז הוא לא מפחד, הוא לא מפחד. שמע, כשאתה אומר משהו, אתה מבין שכמו שאתה מגיב ככה, דוד מבקש, הוא אומר, לא ספר אותך, חוף לי מהעיניים. והוא הולך ובערב עושה משתה רגוע כולו, לא מעמיד שומרים, ולא אומר, שמע, עלה לצפוי התקפה, אז בוא נדחה את המשתה למחר. מה זה משתה גדול ושותה יין? טוב לב, טוב לב, נכון, הפסוקים מדברים, לא בשביל להגיד איך נבל הרגיש. לב נבל טוב ולב, והוא שיקור עד מאוד. טוב לב, כמו שלב החשבוש טוב ולב, לא בדיוק כתוב לב במובן של בעל חסד. הוא רגוע ונינוח לחלוטין. פתאום אביגיל רק אומרת לו את זה, גם מה היא אמרה לו? אז המוארי קרא אומר, באמת היא אמרה לו שדוד בא להרוג אותו, והיא לא הספיקה לסיים את המשפט, שאל תדאג, סידרתי אותך. הוא רק שמע את זה, בום, התחסל. אז המוארי קרא מחדש קצת, בפשט הפסוקים כתוב, תגיד לו אשתו את הדברים האלה, את כל הדברים האלה. לא דוד בא לחסר אותך והרגעתי, אתה יכול להיות רגוע. ולמרות זאת, כמו שרלבג אומר, שהוא מפחד לרוב הפחד שלו מדוד, למרות שסיפרו לו כבר שדוד לא יגיע. אז אתה צריך להחליט, אתה לפי הפסוקים האלה, לפי פסוק למ"ז, מדובר פה באיזה פחדן עלוב, שרק מספרים לו שדוד חגר את חרבו ואביגיל הרגיע אותו. אז הגיע זה, הוא היה רוצה להגיד חבל שלו, הייתי מפרק אותו, נכון? אז במישור הזה בינתיים ננסה לטפל מה קרה, מאיפה עומד לי בו בקרבו להבין את השינוי הזה במעבר בין נבל לדוד. אני, זה חלק קטן מכל הספר, אני בעיקר משמעי אותי זה דוד ולא נבל, אבל בדקות שנשארו נדבר קצת על נבל. נבל ידע את הכוחות של דוד, את העוצמות של דוד, ואת יכולות הלחימה של דוד, וכמה מסוכן דוד. אבל נבל ידע גם שדוד זה דוד. נבל ידע בדיוק מי זה דוד, או לפחות חלקים מיודו, ככה הוא חושב. ונבל ידע שדוד מול גוליאת, הוא אוכל אותו בהפסקת צהריים, נכון?
כן.
אבל נבל יודע שכמה שהוא ייכנס לדוד, וכמה שיקלל את דוד, וכמה שילעג לדוד, דוד לא יכול לעשות לו כלום. למה? כי אני יהודי, מה? מה אתה יכול לעשות? אתה כללי, אתה ממלכתי, אתה יש לך עין טובה, אתה מהתהילים אתה, ממסיעת שערים, אני אדרוך עליך, ירק עליך, אעשה לך צחוק, יבוז לך. מה אתה עושה? אתה תקבל איסורים באהבה, אתה תהיה סמך בחלקו, אתה תלמד זכות, אתה תגיד קימה קימה. מה אתה יכול לעשות? מול הפלישתים, מול העמלקים, בטח. בטח, אתה צדיקל כזה. אני אגיד לך כל הכבוד, אני אכתוב לך שיר, אני אגיע לביזנס. הוא מדבר בגסות גדולה, הוא גם לא, בלי הכבוד בכלל. בתוך הפסוקים זה גם פסוקים מעליבים, אבל חז"ל, רש"י כבר בתוך זה, חז"ל עוד הרבה מעבר לזה, מי דוד ומי בן ישי, מה הוא חשוב שיתן לו את שלי, על האומרות המואביה בה, למה מי הוא, אפילו לא יהודי. בקושי יהודי, הוא יהודי סוג ב', הוא מתחיל כביכול להגיד. וחז"ל שומעים פה בוז לזה, למשיכה שלו, אני יודע שהוא מלך, למה מי זה המלך הזה, זה מלך, מה? ככה אני מקריא לכם מתוך המדרש שכתוב לי פה. צריך לדפדף עוד קצת אחורה. והיה נבל, נבל, אני קורא מדרש שמואל, כלום מי דוד? מה זה מי דוד? אתה יודע מי זה דוד? למה מי אתה כזה? זאת השאלה בסימן של ימינו. כלום הוא בטוח אלא שתי טיפין שמשכו שמואל. אז מה שמואל משכו? איכן שמואל ואיכן עם טיפין? וזה המדרש מסביר למה הפסוק מתחיל בזה ששמואל מת. שמואל מת, אז דוד, אנחנו יודעים שדוד מרגיש חסר ביטחון, דוד מרגיש במצוקה, קודם כל יש כי שמואל מת, וזה עצוב לכולנו ששמואל מת. גדול העצה ורב העלייה, מי שחידש את הנבואה בישראל ומי שמשך את המלכים בישראל, כשהוא מת אז העולם נשאר יתום. אתם יודעים שזה לא הפעם היחידה שכתוב ששמואל מת, אבל זה יהיה כתוב עוד פעם בפתיחה של המלחמה לגלבוע. איפה זה? פרק כ"ח, בתחילת פרק כ"ח, זה פסוקי הפתיחה. בפרק אחרי פסוק אנו, שמואל מת והספדו לו כל ישראל והקבירו ברמה ובעירו. אז הספדו לו כל ישראל והקבירו ברמה ובעירו. נגיע בהמשך לפסוק הזה בעזרת השם, מה כמובן ברמה ובעירו? ברמה זה עירו, בכל מקרה לא יקבירו אותו בשתי מקומות, נכון? אי אפשר, יש מגבלה לקבור בן אדם בשתי מקומות. אז חזר מסבירים שכל אחד מעם ישראל ספג את מותו של שמואל כאבדה אישית. כל אחד מרגיש כאילו שמואל מת עליו, כאילו אני יתום. העיר שלנו איבדה את הלב, את השמחה, את המשמעות, את הערך. זה הייתה אבדה אישית של כולם. כולם סופדים לו וכולם קוברים אותו וכל אחד. הוא נקבר ברמה, כל אחד מרגיש שהוא קבור פה לפניו. זה אבדה אישית מאוד גדולה לכולם. בטח ובטח של דוד. אנחנו רואים את הצד הטקטי שלו. כשדוד, כששמואל מת, אז דוד כבר מפסיק להיות... להסתובב באזורים שקרובים ללב הממלכה, והוא בורח הרחק הרחק דרום למדבר פרן שגובל במדבר סיני, כבר דרום הנגב ולא צפון הנגב. וזה מה שנבל אומר, שמואל מת למכה לקמי. על מי היית בטוח? על שתי טיפין שמשכו שמואל? איכן שמואל ואיכן טיפין? אמר מלך. זה, זה, זה בוז הרבה יותר עמוק. זאת אומרת, זה לא סתם מי אתה, אני יודע מי אתה, אתה של דוד, אתה הרציות מלך ונבואה, ואני לא מקבל את זה, לא מתחיל לקבל את זה. אז יש פה איזה לג מאוד מאוד גדול שנבל היה ברור לו. שוב, נבל לא הציב שמירה, נבל היה רגוע. דוד הוא צדיק, דוד הוא צדיק, וכשאפשר לנצל את הצדיק ונצל את הצדיק, וכשאפשר שצריך לשלם אז נזרוק, נמציא איזה טיעון, נמצא איזה יועץ משפטי טוב שיגיד לי מה לעשות. היועץ המשפטי פה דרך אגב הוא לצידו של נבל. אני חושב ששוב, כשאביגיל אומרת לדוד, בוא שמי שמנחם בו בדמים, אז דוד לא רק נמנע מלהרוג את בדמים, הוא גם מבין שהוא לא רק להרוג את נבל, הוא לא יכול, אנחנו עוד לא מבינים למה הוא רוצה להרוג את נבל, אלא הוא גם לא יכול לקחת את השכר שהוא חשב שמגיע. אמרנו ש-200 לחם זה לא בדיוק השכר לחורף שלם שהוא שמר על צונו במדבר. דוד מבין, דוד מבין, דוד יודע את מה שהיה לך. אז שוב, זה כלפי יחסי הציבור, הדובר של נבל, נבל הוא הדובר של נבל, והוא עושה את זה מצוין, הוא יודע איך לדבר, וכל מי ששומע אותו, אם זה לא הנביא, אז הוא היה מתרשם שאולי נבל כפוי טובה, אבל נבל בטח צודק, צודק הלכתית, מילה גם צודק אמיתית. ושוב, אני חושב שהנינוחות והרוגש של נבל משקפים את היחס שעמל, שדוד מקבל, וכל מי שהלך בדרכו של דוד. חלק מה... לא תמיד מחאו כפיים, ולא תמיד יגידו בהרצה, ולא תמיד יראו. סליחה שאני אומר את המילה פרייר, צדיק פרייר, שכל עוד הוא משרת, הוא משרת אותי, מה יש לו, הוא משרת אותי. מה לא יכול לעשות? אנחנו באמת מתפלים. באמת דוד לא יכול לעשות כלום לדבר. באמת הוא לא יכול לעשות. הוא יכול לעשות את זה אחרי גוליאת, הוא יכול לעשות לאויבים, ולאנשים כמו נבל. אולי אנחנו עושות דבר. מחילה, מחילה.